עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. ה-12 לינואר 2006 התחיל כעוד יום בחיי ככתבת פוליטית בערוץ הכנסת. נשלחתי למועצת שינוי. על פניו עוד ערב עבוד. כבר אז היה ברור שהמפלגה כבר במצב די עגום בסקרים, וממילא לא תהיה שחקן מרכזי על המגרש. אבל בערב הזה קרה משהו שגרם לי לזכור אותו עד היום.
יוזד עבודי, מהפך. אנחנו
שם במלון קראון פלאזה בתל אביב זכיתי לראות במו עיניי קריסה של מפלגת מרכז. טומי לפיד אמנם ניצח את הקרב על המקום הראשון ברוב דחוק, אבל מספר 2 שלו אברהם פורז הודח לטובת רון לבנטל שהרגע שמעתם, ושם החל להתגלגל כדור שלג שפרק סופית את המפלגה. בחירי המפלגה החליטו לפרוש ממנה ולמעשה לרוקן אותה מההנהגה הבחירה שלה. אחרי 7 שנים שינוי התפרקה. אני מספרת לכם את זה כי מפלגות מרכז בישראל חיות בממוצע קדנציה אחת או שתיים. כך גם עולה מספר חדש שחיברה אפרת קנולר. עם קום המדינה החזיקה המפלגה הפרוגרסיבית 13 שנים והליברלים העצמאים 27, אבל בשנים האחרונות כולן מתחילות ככוכב מנצנץ, אבל נעלמות במהרה ברקיע הפוליטי. דש החזיקה שנתיים, יחד 4, אומץ 4, הדרך השלישית 3, וגם מפלגת המרכז. היום ננסה להבין מה הסיכוי של מפלגות המרכז הקיימות לשרוד, והאם הם יותר ממפלגה של איש אחד, אבל חשוב מכך, האם בכלל יש דבר כזה מפלגת מרכז, ואיזה דרך היא מציעה למצביעים שלה, חוץ מלהיות תמיד באמצע. האורח שלנו הוא יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, שלום לך.
שלום.
אתה גם בנו של...
כן.
יושב ראש שינוי לשעבר, טומי לפיד, אני חושבת שמזמן לא הציגו אותך כבן שלה, אתה כבר הרבה שנים בזכות עצמך.
זה עדיין משמח אותי.
אתה זוכר את הערב הזה?
בטח, הוא אחר כך בא אליי הביתה. זה היה, כמו שאמרת, בבית מלון, סמוך לבית הוריי, ואז הוא לא רצה לנסוע ישר אליו, אז הוא עבר דרכי, ואחרי זה הלכנו יחד לבית ההורים. זה היה מחזה מדהים, לראות משהו שמתפורר ברגע. אני באיזשהו שלב של הלילה קיבלתי טלפון מרון לבנטל, שאמר לי, תשמע, אתה מוכרח לעשות משהו? אמרתי, לא, אתם פשוט לא מכירים את אבא שלי. אי אפשר לפגוד בו פעמיים. ובזאת תם הסיפורה של שינוי.
אתה יודע, כולנו בסוף מחזיקים איזה פנקס וירטואלי קטן בראש שלנו, ורושמים מסקנות מכל אירוע כזה, אז איזה מסקנה רשמת לעצמך באותו ערב, כשאני מניחה שכבר... הייתה לך איזושהי מחשבה שאולי יום אחד תקים גם אתה איזה גוף פוליטי כזה או אחר?
בסדר, אבל אני רוצה שאחר כך נחזור לפתיח שלך, כי אני לא מקבל את התזה שגלומה בו, אבל נגיע לזה משם. המסקנה שלי הייתה, זה לא נכון שזה היה מיד, אבל כשהקמתי את יש עתיד, הדבר שזכרתי מאוד חזק זה שמפלגה צריכה להיות משהו שהוא מעוגן בשטח אמיתי. זאת אומרת, הבעיה של שינוי הייתה, זה שהייתה בעצם מועצה של איזה 24 אנשים, וזהו. יש עתיד היום, יש לה 150 מטות בכל רחבי הארץ, זה הרבה עבודה. זה יערה מתלמות מתקשרת כי היא לא מרוצה ממשהו שאמרתי, וצריך לנסוע לקריית שמונה, לנהל דיון על איך בונים את זה.
אבל גם אם היא לא מרוצה, אין פריימריז שהיא תדיח אותך בסופם או את חברי הכנסת.
כן,
זאת אומרת, זו כן מסקנה שרשמת לך, פריימריז, עדיף לוותר על העניין הזה.
זה, אגב, גם לא היה פריימריז בשינוי.
היו בחירות של מועצת שינוי.
בחירות של מועצת שינוי. לא היה פריימריז, אני מזכיר, בעבודה ובליכוד, במשך רוב שנותיהם. פריימריז זה באופן כללי המצאה משונה בנסיבות הישראליות. הפריימריז הומצאו במדינות הרבה יותר גדולות מישראל, שבהן יש בחירות אזוריות. ואז זה מתחבר, הבחירה האזורית עם הפריימריז. בישראל בסוף זה רק קבלני קולות ממפקדי ארגזים. אני מדבר איתך יום אחרי הבחירות במפלגת העבודה, שבהם במקום השני המכובד יש את אבי בגבאי, שעכשיו רץ לראשות מפלגת העבודה, הצביעו בשבילו 8,000 ומשהו בני אדם. אבל את שואלת אותי, הלקח הגדול אומר, אתה צריך דבר אמיתי, דבר שהרגליים שלו והידיים שלו בבוץ אמיתי, ושהוא מעוגן בשטח אמיתי, ושיש לו חיים כתנועה, לא רק כמפלגה.
אגב, עד כמה חשוב לך ש... יש עתיד תתקיים אחרי שאתה תסיים את הדרך הפוליטית שלך?
מאוד, מאוד. אני חושב שזה הכל החסר למדינה חפצת חיים. זה, את יודעת מה זה...
זה לא מובן מלא, בגלל שבדרך כלל מפלגות מרכז קמות, כי יש איזה ככה כוכב פוליטי על המגרש, שכנראה לא מצא את עצמו באחת מהמפלגות, ובסוף אמר, טוב, אני אקים פלטפורמה, כי אני חזק מספיק. ויום אחרי...
זה מאוד לא... זה מה שאמרתי שבעיני הפתיח של החיה לא נכון. יש בישראל שתי מפלגות מרכז מאוד מאוד ותיקות. אחת קוראים לה ליכוד והשנייה קוראים לה עבודה. אחת מרכז ימין, אחת מרכז שמאל, שתיהן הוקמו ונוהלו רוב שנותיהם כמפלגות מרכז. זה חלק מהוואקום שהוליד את יש עתיד, הפסיקו לתפקד כמפלגות מרכז. ואנחנו יושבים בחדרי בכנסת.
באיזה מובן? שכל אחת מהן הקצינה?
תראי, אנחנו יושבים עכשיו בחדרי בכנסת. מאחוריי יש שתי תמונות שאת מכירה, של בן גוריון, דוד בן גוריון ומנחם בגין.
נצלם אותם ונעלה גם לפייסבוק שהמאזינים שלנו יראו.
זהו. עכשיו, כשנכנסים אנשים ואומרים, תגיד, למה יש לך פה מנהיגים של שתי מפלגות אחרות? אני טוען בדרך כלל שהם ברחו והם מסתתרים אצלי בחדר. כי בן גוריון לא היה עובר היום פריימריז בעבודה. הוא היה איש לאומי מדי. הוא אמר פעם שכיבוש הר הבית היה אחד משני הימים המאושרים בחייו לצד הכרזת המדינה. הוא חשב שאסור לחלק את ירושלים. הוא חשב כל מיני דברים שם במפלגת העבודה כבר לא קיימים. הוא היה תנכיסט גדול. פעם שאלו אותו, בשנות ה-30, הוא דיבר עם האנגלים על הקמת מדינת ישראל, אז אמרו לו, איפה המנדט שלך? הוא אמר, תנך המנדט שלי. הוא אמר, תנך שלי הוא המנדט שלי. זהו. ובגין חשב שבית המשפט העליון זה דבר שצריך לציית לו, ושצריך לשמור על זכויות האופוזיציה זה חלק, ואת יודעת מה יותר מזה, בגין דיבר לא פעם על הצורך לשמור על זכויות ערביי ארץ ישראל. את רואה היום מישהו מדבר על זכויות ערביי ארץ ישראל ועובר פריימריז בליכוד? אז בגין לא היה עובר בליכוד פריימריז, ובן גוריון לא עובר במפלגת העבודה פריימריז, ולפיכך היה צריך מפלגת מרכז. אנחנו לא מפלגת מרכז חדשה. אנחנו מפלגת המרכז, אפשר לדבר על כחלון, מפלגת מרכז שורשית היחידה, פשוט כי פינו לנו את המקום.
אז כל המפלגות המרכז, עד עכשיו, מה שייחד אותם זה שהם בגדול הרימו דגל אחד. זאת אומרת, ראינו את זה לדוגמה, הם מגיעים להם. אפילו כחלון, שגם הוא מפלגת מיין מרכז שרצה על המגרש, מרימה את הדגל הכלכלי. ואגב, מצאתי קטע מדהים שלך, מלין על כך שמפלגת הגמלאים לא הצליחה להרים מספיק את הדגל שהיא הבטיחה. בוא נשמע את זה מתוך אולפן שישי.
הגמלאים כמובן. כי מפלגת הגמלאים לא הוקמה בשביל שיהיה להם על מה לריב, אלא כדי לעזור לגמלאים. מה הם עשו עד עכשיו? שאלה מצוינת. קודם כל, הוקם המשרד לענייני גמלאים בראשות השר רפי איתן. כמה זה עולה לנו? 115 מיליון שקל בשנה.
אז בניגוד למפלגות המרכז הטיפוסיות, אתם מנסים לצאת מהניש הזה ולהיות מפלגת שלטון, שזה כבר מבדל אתכם מאותן מפלגות אווירה שראינו עד עכשיו. וגם אתם הייתם בדת ומדינה, ואתה כבר לא רוצה להיות רק בדת ומדינה, אתה רוצה...
מעולם לא היינו...
הייתם יותר מבחינת הזיהוי.
זה אגדה תקשורתית שהיינו דת ומדינה, אנחנו, אם כבר רצנו בבחירות הראשונות, על מעמד הביניים ועל מה בפוליטיקה חדשה ופוליטיקה ישנה.
שוויון בנטל.
שוויון בנטל, בוודאי, זה חלק מפוליטיקה חדשה. אבל מראש, יש עתיד הוקמה מראש כמי שהיא רוצה להיות חלק מהשלטון הישראלי, או להיות... להוביל את השלטון הישראלי, מתוך תחושה, תראי, זה, יש פה דבר עולמי, זה, לא, זה מאבק גלובלי, זה לא מאבק ישראלי. אנחנו היום במצב שהמאבק הפוליטי הגלובלי הוא בין הפופוליסטים מימין לפופוליסטים משמאל. במאבק הזה אסור שמישהו ינצח. אנחנו אינסטינקטיבית מתייחסים למרכז בתור משהו גיאומטרי, זאת אומרת, כנקודת האמצע בין ימין לשמאל. המרכז אינו נקודת האמצע בין הימין לשמאל. המרכז הוא מרחב הפעולה האמיתי של מדינה, שם המוסדות נמצאים. המוסדות תחשבים תמיד במרכז. שם נמצאות ההחלטות, שם נמצאת האחריות הלאומית. כל משהו מרחב פעולה אמיתי של מדינה, הוא בעצם המרכז. גם הימין והשמאל לא מגדירים את עצמם אחד מול השני. הם ימין, מימין למשהו או משמאל למשהו. הם ימין למרכז או משמאל למרכז. והם לא רוצים לבטל אחד את השני, הם רוצים להשפיע על המרכז.
כן, אבל בוא נאמר שאם בישראל הסוגיה המרכזית היא הסוגיה המדינית, נאמר, עתיד הסכסוך, כי הרי בסוף כן. שבן אדם הולך לקלפי, הוא הולך לקלפי, גם על מי הוא חושב שינהל משברים ביטחוניים הכי טוב, אבל בוא נאמר גם על עניין הסכסוך. אז אין פה בדיוק דרך אמצע. יש אנשים שחושבים אז אני אשמח לשמוע מהי, כי התזה שלי אומרת שיש, אין כל כך דרך אמצע בין המשך מפעל ההתנחלויות, ולעולם לא להקים מדינה פלסטינית, ואולי אפילו להוביל אותנו למין מדינה אחת, לבין האופציה שאומרת, אפשר לעשות ויתורים למען שלום.
אוקיי. בואי נלך רגע עם התאות, אני רוצה לנסות לחדד מה אומר הימין ומה אומר השמאל, כדי להוביל אותי, להוביל את מה שאנחנו אומרים. הימין הישראלי אומר, אני לא מדבר על הימין המשיחי, אני מדבר על הימין. הימין אומר, חבר'ה, מה אתם מבלבלים את המוח? אין דרך להקים מדינה פלסטינית לצד ישראל ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל. תהיה לנו מדינת ישראל קטנה, מחוררת, עם
דאש על כביש 6.
דאש על כביש 6, טילים 5 דקות מהכנסת שבה אנחנו יושבים עכשיו, או 15 דקות מנתב"ג. אתם לא יודעים לפתור את זה. זה טענת הימין. אני לא מדבר על אנשים שאומרים אלוהים אמר לנו, כי זה פשוט לא, זה לא בתוך הוויכוח הפוליטי, זה בדיון אחר. השמאל הישראלי מתחיל אותו דבר, הוא אומר, מה אתם בלבלים את המוח? אין לנו דרך לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים בגדה, ולהישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. וכל ניסיון להקם את הגלגל בעזרת התנחלויות, סתם דוחה קץ בלתי נמנע, כי זה לא, זה לא, או שזה לא יהיה יהודי, או שזה לא יהיה דמוקרטי, וכנראה שזה לא יהיה שניהם. ואנחנו כל כך...
תהום פעורה. התזות שנתת עכשיו, זה פשוט תהום.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. יש אפשרות אחרת. זה לא טיעונים שקשורים אחד לשני. אנחנו רגילים לחשוב על זה כטיעונים שמתנגדים. כשטיעונים שמתווכחים אחד לשני, אם תחשבי עליהם, כל טיעון עומד בנפרד. אגב, שניהם די צודקים. זה נכון שאי אפשר להגן, אם פשוט נקום וניסוג, אי אפשר להגן. וגם אם נחתום על פיסת נייר במזרח התיכון, זה לא אומר הרבה. וזה יש בעיית ביטחון, וצריך לגשת לבעיית הביטחון הזאת ביושר ובלי דעות קדומות. וזה נכון שאי אפשר לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים וצפות שישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. וגם בזה צריך לטפל. אנחנו רק מעמידים פנים שיש ויכוח בין שתי הטענות האלה. הם לא מתווכחות ביניהם, הם שתי טענות נפרדות שצריך לטפל בהם ביושר ובכנות. וצריך להגיע להסדר שמאפשר לנו את מקסימום הביטחון האפשרי. ושמכיר בזה שיש בעיות שאין להם פתרון. כמו בעיית ירושלים. אין לנו פתרון לירושלים, כי אנחנו לא ניתן והם לא ייקחו. וצריך להכיר בזה שאנחנו לא יכולים להישאר בכל השטחים.
אז בוא נפרק את זה רגע.
רק אני גומר את הטיעון. וזה בדיוק המרכז. למה זה בדיוק המרכז? כי המרכז אומר, ואני אלך, אז אוקיי, אני יודע על מה אני לא יכול להסכים. אני יכול להתקע על זה לנצח. אני מכיר את זה, כל כנס שלי קם מישהו ואומר, אתה רוצה, או שהוא קם מישהו מהשמאל,
לא תוותר על ירושלים, לעולם לא יהיה הסכם.
כן, אתה אומר, אתה תמיד רוצה להיות בשועפת, כאילו הוויכוח על שועפת, הלוואי והוויכוח היה על שועפת, הוויכוח הוא על הגן הקדוש, או שקם מישהו ואומר את אותו משפט על ירושלים, וכשקם מישהו וצועק על ירושלים, אני יודע שהוא בעיקר לא רוצה שנעשה כלום.
אז בוא ננסה בכל זאת קצת יותר לפרוט לפרוטות. אז אתה כן מאמין שצריך לדבר עם הפלסטינים?
כן, בטח.
אתה כן
אנחנו אגב מדברים עם הפלסטינים כל הזמן, זה שמעמידים פנים שלא, התאום הביטחוני הוא בשיא של כל הזמן.
לא, יש פה ימין שחושב שלא צריך לעשות את זה.
אפילו הם מדברים על שלום כלכלי, שזה סוג המשפטים שאנשים אומרים, בלי שהם בעצמם בטוחים מה זה אומר.
אוקיי, אז יש לנו באמת, אתה אומר כן שיחות עם הפלסטינים, כן אתה מוכן לתת להם מדינה, כן, אתה מוכן לוותר על חלק מהשטחים?
כן.
זאת אומרת, להשאיר את הגושים עם...
להשאיר את הגושים ואת ירושלים.
אז במובן מסוים, אתה בשמאל, במובן הזה שאתה מוכן לוותר, כי יש אגף שלא מוכן לוותר על סנטימטר אחד.
עכשיו תמשיכי את הטיעון שלך.
בצד הימני יותר, אתה לא מוכן לוותר על ירושלים, שהרבה שמאלנים חושבים שפשוט אין ברירה, כי הם ישבו עם פלסטינים בחדר והם יודעים עד כמה העניין הזה רגיש. וזה אתה אומר, זה נגיד הקו האדום שלי, אפשר לומר?
וסידורי ביטחון של גב ההר, שמאפשרים לי שליטה בגב ההר, מפני שבלי זה אני לא יכול להבטיח ביטחון למדינת ישראל. עכשיו, את יודעת מה שיפה בזה, זה שזה אומר שהשמאלנים יגידו שאני שמאלני, והימנים יגידו שאני ימני, ואני אגיד להם, לא, אני פרגמטי. אני מסתכל על בעיה, ואני אומר שני דברים. אחד, מה אי אפשר לפתור, והשני, מה כן אפשר לפתור, ואז אני הולך לפתור את מה שאפשר לפתור. יש בסכסוך הישראלי-פלסטיני דברים שאפשר לפתור. את שואלת אותי, לא נגיע להסדר סופי, לא יהיה סוף הסכסוך. אבל כן אפשר להגיע להסדר חלקי, כן אפשר לשפר את מצבנו, כן אפשר לתת להם יותר שלטון עצמי ולנו יותר ביטחון, אז צריך ללכת ולעשות את זה ולא להיתקע. הרי מה זה ימין ושמאל? זה אנשים שסיפרו להם בגיל 16 איזו אידיאולוגיה, או בשומר הצעיר או בנוער ביתר, ועכשיו הם תקועים איתה לנצח ולא מעניין אותם מה קורה במציאות המורכבת האמיתית. המציאות מורכבת ויש לה פתרונות אמיתיים.
ממעיט בערכם של אנשים אידיאולוגיים. יש לו אידיאולוגיה גם רבדים מוסריים, רבדים עקרוניים, רבדים של איך אתה רוצה לראות את המדינה, אם אתה מוכן לחיות.
נכון.
משני הצדדים, הימין מרגיש שאסור לוותר.
עד המקום דפנה, שזה תוקע אותך באופן שלא מאפשר לך להכיר במציאות כפי שהיא. אני חושב, אני לא בטוח שאידיאולוגיה ומוסריות גם בעיניי זה אותו דבר, אפשר להתווכח על זה. אבל אני אומר, יש מקום אחד שבו אני נפרד מהם. כי גם אני חושב שאני אדם מוסרי, ובוודאי שאני חושב שאני עומד בראש מפלגה עם סטנדרטים מוסריים. אבל המקום שבו אני נפרד מהם, זה שבו הם, המקום שבו הם אומרים, יש אידיאולוגיה, ואם המציאות לא מוכנה להתכופף לאידיאולוגיה שלי, אז אני מתעלם מן המציאות. מפלגת מרכז לא מתעלמת מן המציאות, מפלגת מרכז פועלת עם הנתונים של המציאות.
כי הרבה אנשים אומרים, אני אבחר בלפיד מתוך נקודת הנחה מסוימת, לדוגמה שהוא חותר להסכם שלום, ואז אני אקבל משהו אחר. זאת אומרת, כמו שאתה כבר תשלם במסעדה, אבל אתה עוד לא באמת יודע מה יש בתפריט. במובן הזה שלדוגמה, אתה אומר שאתה בעד שלום, ואתה אומר שאתה בעד מסע מתן פלסטינים, אבל בדיוק, גם נתניהו אומר את זה, ובשורה התחתונה הרי הוא אומר, אני רוצה מדינה מפורזת, אז זה לא קורה, ואתה אומר, אני לא אוותר על ירושלים, אז זה לא קורה. זאת אומרת, יש איזו תחושה שאנשים מרגישים שהם קונים חתול בשק. אגב, אותו דבר מהצד הימני. כן, זה נתתי דוגמה.
אני מבין, רק תראי, אנחנו המחשה. חברים מיכה גודמן נוהג לומר שהקשל הגדול של החברה הישראלית הוא שאנחנו מזהים קיצוניות עם אותנטיות. בעיניי אין דבר פחות אותנטי מקיצוניות. ומה שאת אומרת עכשיו זה תפיסות קיצוניות, זה להגיד, תראו, אני רוצה שמישהו יגיד לי משהו.
זה עניין שאולי אנשים לא מספיק מאמינים לך, איפה אתה? זאת אומרת, בסוף אנשים בכל זאת מרגישים שיש, אפילו אם בן אדם הוא במרכז, אז הוא במרכז שמאל, או במרכז ימין.
מה אדם רוצה מהשלטון? אדם רוצה שהשלטון יהיה כמו רופא טוב. מה אתה רוצה מרופא טוב? אתה רוצה שיהיה נורא אכפת לו. ואתה רוצה שהוא יהיה מומחה במקצוע. ואתה רוצה שהוא יאבחן נכון את המצב ושיטפל בך בהתאם. במובן מסוים, זה מה שאמור לעשות גם השלטון. מה שאתה לא רוצה מהשלטון, זה גם שהוא לא יגיד משפטים ריקים, כי מה שאתה אומרת עכשיו הוא נכון. הכתב פעם, נדמה לי, בן כספית, פרפרזה על מה שאתה אמרת עכשיו, הוא אמר, לפיד ונתניהו אומרים אותו דבר, כן מאמינים בשתי מדינות לשני עמים, ושצריך לגשת לזה מאוד בזהירות. אז למה נתניהו נחשב לימני ולפיד לאיש מרכז? כי לנתניהו אף אחד לא מאמין, ולפיד כן מאמינים לו. וזה גם...
יש גם הרבה שאומרים שאתה איש שמאל, כי בעצם אתה מוכן לוותר, כמעט על הכל. ואולי בסוף גם תוותר
על ירושלים. פעם היה לי את זה באותו ביומיים. היה יומיים שבהם ראש הממשלה אמר, נתן כותרת שאמר לפיד הוא איש שמאל, ויושב ראש האופוזיציה נתן כותרת שאמר לפיד הוא איש ימין. אמרתי, חבר'ה, אנחנו עושים משהו נכון. אני, לא מעניין אותי שיהיה לי מדבקה על המצח. מעניין אותי איזה בעיות יש למדינת ישראל ואיך הולכים לפתור אותם. וזה המהות של מרכז. זה מה שאני קורא למרחב הפעולה. בגלל זה אני אומר שהדבר החשוב של המרכז, זה היכולת שלו לגשת לדברים, משוחרר מדעות קדומות, משוחרר מעולם של סיפורים מן העבר, ולהגיד איך פותרים בעיות לאנשים שחייהם יהיו טובים יותר. זה המהות.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אז דיברנו מבחינה מדינית, תיארת בכנות פחות או יותר איפה אתה עומד, אבל גם מבחינה סגנונית אתה מנסה להביא משהו שהוא ממש מחתרתי בימים אלה, כי אם אנחנו מסתכלים על עידן טראמפ, רוב הפוליטיקאים שאני מכירה הסיקו מזה שהם צריכים להיות אגרסיביים, כוחניים, מאוד מאוד לוחמנים אחד כלפי השני.
אני אגיד לך משהו, זה כאילו... הטיעון הטוב מבחינתי הוא שכאילו אני לא מאמין בזה אידיאולוגית, ואני באמת לא מאמין בזה אידיאולוגית. אני גם לא יכול, אני לא כזה. אני לא באדם גס רוח. אני חושב שהדרך שבה, אני אף פעם לא חשבתי שנימוסים טובים הם חולשה, בעיניי נימוסים טובים הם כוח. בסוף אנשים רוצים לדעת שמי שהם בוחרים את תפקידי ההנהגה, קודם כל יש לו שליטה עצמית.
זה כמו אדם שנגיד הרופא אומר לו שבשר לא טוב לו, ואז הוא מחליט להיות צמחוני, ואז הוא מגבש סביב זה אידיאולוגיה, אוקיי? לצורך העניין, לפעמים המציאות מכריחה אותך למשהו, ואחרי זה כבר נבנית כל האידיאולוגיה מסביב. המציאות אומרת שאם אתה רוצה להביא אנשים מימין, לא טוב לך לתקוף את נתניהו, אתה רוצה בסך הכל די להידמות לו במובנים מסוימים, ואתה לא רוצה לעורר אנטגוניזם, כמו שראינו בבחירות האחרונות, שברגע האחרון כולם יצאו להציל את נתניהו. אז על זה אתה כבר מלביש ככה את האידיאולוגיה של הפוליטיקה היותר פייסנית, הפוליטיקה, שאגב, אני מאוד, מאוד, מאוד מכבדת אותה, אני מאוד בעדה, אני...
לא, אז את גם צריכה...
אבל עדיין, יש פה איזו תחושה שזה יושב על איזשהו אינטרס פוליטי כל כך חזק, שאולי זה גם, יכול להיות שבעתיד, נראה אותך מסיר כפפות כשזה ישתלם.
אני מכיר את הטענה, וגם את. כשהייתי הרי בתקשורת, תמיד אמרו עליי, הוא נחמד מדי. וכשהייתי מראיין, היו אומרים, הוא מנומס מדי. ואז כשהקמנו את יש עתיד, אני זוכר את הישיבה ב-2012, לקראת מערכת הבחירות של 13, שבו יושבים איתי היועצים האמריקאים, אומרים לי, תשמע, אין דבר כזה קמפיין לא נגטיבי. ואני אומר להם, תצטער. עכשיו, לא רצתי את ראשות ממשלה. היינו דקה בעסק.
יש פה כבר כותרת שלא עשית מה שהיועצים אומרים.
אני הרבה זמן פעמים לא עושה מה שהיועצים אומרים, אבל אני מטפח את האגדה ליועצים.
כי זה מעורר אימה אצל האחרים.
זה כל כך מלחיץ את האחרים. זה שני חבר'ה נורא נורא נכבדים שאני מדבר איתם פעם בחודש בטלפון, באופן כללי, זה רוב, אלה הם כן יש בחירות. אבל אני אמרתי, תשמעו, לא יהיה נגטיב. עכשיו, זה לא נתניהו, אני לא מועמד לראשות ממשלה, זה כל ביום הראשון. ואני חושב שכשמישהו מאוד עקבי, לא רק בפוליטיקה, אלא כל חייו, וזה שהוא מקפיד על סגנון מכבד, אז הוא מקפיד על סגנון מכבד, זה חלק מלהיות איש מרכז. המרכז מכבד.
ויש עוד עניין שאני בטוחה שמטריד לא מעט מאזינים שלנו, העניין הזה של סוגיות דת ומדינה. מה קורה שם? אתם זנחתם את העניין? אתם החלטתם שזה כבר פסה?
יש דברים כאלה שאם כולם אומרים אותם, עד שבסוף כולם שכנעו את כולם. אני בבגץ כרגע על השוויון בנטל, האחרון שנאבק הזה, אני מזכיר לך, העברתי את השוויון בנטל, מפלגת העבודה יצאה מן האולם, שלא להצביע בעד. אנחנו היינו היחידים שדיברו נגד ביטול מתמטיקה ואנגלית בחינוך החרדי. אתמול הוגשה הצעת חוק שלנו על זה שמי שתוקף חיילים בשכונות החרדיות ילך לעשר שנים לבית סוהר. בכל הדברים האלה, אנחנו מאוד, לפעמים מרגישים מאוד לבד, מפני שאנחנו המפלגה היחידה שעדיין מתעסקת בזה ברצינות. מה שאני אמרתי הרבה מאוד פעמים, זה שאני מסתכל היום אחורה על השנתיים בממשלה, וחושב שסגנונית, רק סגנונית, לא ערכית, עשינו טעות. היינו אז בעמדת כוח ושינינו את העולם. העברנו לימודי ליבה, העברנו שוויון בנטל. כשאתה עושה בעמדת כוח ומשנה את העולם, תתאפק ותדבר יפה ואל תיכנס לאימותים עם אלה שאתה משנה להם את העולם. ואני אמרתי לחברי החרדים, סגנונית אנחנו צריכים לדבר אחרת, ואנחנו צריכים לעשות דברים תוך כדי הידברות. לא שיניתי, הם יודעים שלא שיניתי.
כן, אבל נגיד, זה... פעם היינו רואים אתכם מוצאים סרטונים על הדברים האלה, ויוצאים לרחובות, וזאת אומרת, בוא, שנינו מכירים את הסולם. במדרג זה... שלוש בסולם לפיד.
תראי, ברגע שאני מאמין שנזכה בבגץ על השוויון בנטל. כשנזכה בבגץ על השוויון בנטל, מהומת אלוהים תפרוץ, מהומת אלוהים תרתי משמע. אז זה דבר אחד. הדבר השני...
אבל אתה רואה את עצמך משותף פעולה עם החרדים בקדנציה הבאה?
אני לא פוסל אף מפלגה במדינת ישראל. אני לא רואה את המשותפת יושבים בממשלה, כל עוד בלד שם, דבר נורא והיום. אבל אני לא פוסל אף אחד. רק יש עקרונות. ואם אנחנו ננצח בבחירות, יהיה ממשלה, ולממשלה יהיה קווי יסוד, וכל מי שבתוך הממשלה יצטרך להיכנע, לקבל, לא להיכנע. כי להיכנע זה מילה לא טובה, לקבל את קווי היסוד.
זאת אומרת, זה לא יקרה.
ולא יודע. לא יודע. אני מסתכל על החרדים, לא נראים לי נלהבים לשבת באופוזיציה. אבל נראה, את יודעת, אחד הדברים הראשונים שאתה לומד משני צידי המיקרופון, זה לא לענות על שאלות היפותטיות. יהיה בחירות, יהיה תוצאות, נראה.
לא, אני יותר מתעניינת, אתה יודע, יש לנו פה הזדמנות קצת להעמיק את כל השאלות האלה, של איך תבנה קואליציה ועם מי אנחנו הרי מדברים
נכון,
בהם בפלטפורמות האחרות.
וזה משעמם את שנינו בפלטפורמות האחרות.
כן, זה לא... אבל כשאנחנו מדברים פה, אז כן יש לי, אני מנסה להבין איפה אתה עומד בסוגיות האלה. זאת אומרת, מה...
יש עיקרון אחד.
מה נשתנה?
יש עיקרון אחד. העיקרון הזה אומר, שוב, כאיש מרכז, כאיש מתון, אני רוצה, אני מוכן לקבל את זה שדברים לוקח זמן לפעמים. אבל העיקרון הוא פשוט, לכל אזרחי מדינת ישראל צריכות להיות אותם זכויות ואותם חובות, נקודה. לא יכול להיות שהבן שלי יושב בטנק שלו מול גבול סוריה, איפה שיורים עכשיו, ואומרים לי שיש ילדים שמשוחררים מלשבת בטנק מול גבול סוריה, כי יש להם מפלגה. כי המפלגה סדרה להם, לא משנה מאיזה סיבה או איזה כסות אידיאולוגית לובשים. אין לי בעיה עם עולמה של תורה. אני בבית כנסת ביום כיפור בעצמי עם כיפה וטלית. אני לא צריך להצטלם בכותל בשביל זה. אבל אני אומר, בסוף יש לנו מדינה, ובמדינה הזאת לכל האזרחים שלה צריכים להיות אותם חובות. עכשיו אתם אומרים לי, זה תהליך, אין לי בעיה. אתם אומרים, בוא נעשה את זה מדורג, אין לי בעיה.
זה ירד קצת בסדרי עדיפויות שלך?
לא.
זאת אומרת, ברמת הדחיפות?
אין דבר כזה. כשאתה רץ להיות מפלגת שלטון, הכל נמצא על שולחנך בו זמנית.
אז אתה אומר שהדבר הכי שהשתנה זה רק הסגנון, מהותית, הכל אותו
מהותית.
דבר, הרפורמות, אותן רפורמות, הצורה הזאת לגייס חרדים אותה צורה, השיטה
תראי,
של...
תראי, מתווה השוויון בנטל הוא מתווה מתון, אז אנשים כבר לא זוכרים, כשהוצאנו את המתווה, ההתקפות העיקריות עליי, היה מיליון, או לא מיליון, חרדים שיצאו להפגין, אבל היה גם הפגנות של טהרני השוויון בנטל, שכעסו שלא נכנסנו עם טנקים לבני ברק וגייסנו את כולם
מיד. אתה אומר,
האמצע שוב עבד טוב מדי.
מה היה חשוב לך שיקחו מכאן והלאה, כדי שאנשים לא ירגישו ש... אתה יודע, כשהם הולכים עם לפיד לקלפי, הם פתאום יקומו...
שיבדקו את הנתונים. אם הם יבדקו את הנתונים, יגלו את הדבר הבא. יש לנו תוכנית. יש לנו תוכנית באמת, הצגנו תוכנית 7 נקודות, יש לנו תוכנית איך המדינה צריכה להיראות, איך היא תהיה טובה יותר, איך היא תעבוד טוב יותר, איך הפוליטיקה שלה במקום להיות עסוקה בעצמה.
יש לכם
בעצמה.
את הדבר המחתרתי הזה שנקרא מצע?
יש לנו מצע של 273 עמודים, זה ספר הכי מפורט.
זה בדיוק המתכון שלא נדע מה כתוב בו.
אבל בעבר זה לא, יש תוכנית 7 נקודות, ממוקדת, חדה, אומרת איך נשפר את המדינה. תראי, ישראל היא מדינה מצוינת, יש לה בעיה. הבעיה שלה זה שיש לה מערכת פוליטית פשוט איומה ונוראה. מקולקלת, נסחטת, סחטנית, לא יעילה, רשלנית, ובעיקר באמת עסוקה בעצמה באופן שאת חובה יום-יום. את זה אפשר לשנות, ובמקום זה לשים על שולחן של המדינה תוכנית אמיתית כדי שהיא תהיה טובה יותר. ואני, מה שאני אומר, אם אני צריכים לסכם אותו בשורה, לנו יש תוכנית, להם אין.
כמו שאתה אומר, המרכז מבחינתך זה לא בדיוק נקודת האמצע בין הימין לשמאל, זה איזשהו...
תפיסת עולם. תוכנית עבודה שהיא תפיסת עולם, ותפיסת עולם שהיא תוכנית עבודה.
זה נשמע כמו קלישה של איקאה.
יכול להיות, אבל זה עובד. אני אמרתי את זה, אני לא מזמן. אמרתי, כן, גם יש לי חלום, זה קלישה. יש לי חלום, אפשר להגיד, יש לי חלום שתהיה לי מכונת כביסה. ואפשר להגיד, יש לי חלום שבני האדם, כל בני האדם יהיו שווים, אז מה מהם הוא קלישה?
כן, אז בוא נאמר שבאמת לפחות ככה פרסת פחות או יותר למה אתה מתכוון, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת עלינו היום.
תודה רבה לך, היה לי כיף.
יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, תודה רבה לך. אז התחלנו בשאלה אם באמת יש דבר כזה מפלגת מרכז, לפיד טוען שבהחלט כן, והוא גם עושה ניסיון מרתק לקחת מפלגה כזאת ולהביא אותה לשלטון, זה עוד לא היה לנו, ויש כאן הימור מרתק, הרי הבחירות בישראל הן לא רק על מי ירים את הטלפון האדום בלילה ומה יעלה בגורל השטחים, אלא זו גם שאלה של זהות. אנחנו מצביעים למי שאנחנו מרגישים שמגדיר אותנו, לאנשים שאנחנו מזדהים איתם, ולפיד בעצם לוקח פה הימור שהחברה הישראלית כבר לא כל כך אידיאולוגית, ורוב האנשים פשוט רוצים הנהגה פרגמטית שברגע האמת תקבל את ההחלטות הנכונות בלי להיצמד לאיזשהו מניפסט. הנחת עבודה מעניינת, עכשיו רק נותר לראות אם היא תעמוד במבחן המציאות. בכל מקרה, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אפשר לשלוח לנו מייל politica@podil.il, אפשר גם להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, רשת הגג שאנחנו מתגאים להיות חלק ממנה, וגם כמובן לעקוב אחריי בפייסבוק ובטוויטר, אני גם עונה באופן אישי. תודה על ההאזנה וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.